אני אספר משהו שקשור לעבודתי ב-HP. הייתי מנהלת קשרי קהילה, ועשינו פעילות לניצולי שואה בפסח. 50 ניצולי שואה ו-100 עובדים, כאשר 50 מהעובדים בעצם היו הנהגים האישיים של אותם ניצולי שואה, הם פשוט נסעו לבתים שלהם בגוש דן והביאו אותם אלינו למרכז פיתוח תוכנה ביהוד בסופטוור, ועוד 50 עובדים שהיו בעצם המלווים שלהם. כלומר, לכל ניצול שואה היו בעצם שני מלווים, והייתה פשוט ארוחת פסח שמחה בצורה יוצאת דופן. פשוט ראיתי שמחה מהי, והבנתי את העניין של החיבורים, ואת ההתרגשות, ואת האימפקט שנוצר שם גם עבור העובדים, וגם כמובן עבור האורחים, אותם ניצולי שואה. זה נהפך למסורת, זה היה מספר שנים ב-HP, לאחר שהתחלנו את זה שם, וזה משהו שמלווה אותי עד היום, ואני ממש חושבת איך אפשר לייצר את אותם חיבורים והתרגשות ואימפקט במקומות אחרים.
אוקיי, אז נמצאת איתי היום יעל אורן, שאני ויעל הולכים כבר כמה שנים ביחד, אנחנו מכירים מאיזושהי עבודה שהייתי עובד בה, שיעל הייתה מלווה של הארגון שבו עבדתי, אז יעל היא יזמת קהילות, מתמחה בפיתוח קהילות ככלי שיווקי ופנים ארגוני. יעל ניהלה את תחום קשרי הקהילה ב-HP ועזרה לפתח קהילות של עוד ארגונים. יעל הקימה את קומינה, שזו פלטפורמה שבמסגרתה יעל מייעצת ומרצה. יעל מרצה גם במקומות כמו מרכז אקדמי למשפט ועסקים וג'ולט ובעוד המון גופים וארגונים בישראל. יש לה תואר ראשון ותואר שני בממשל וחברה, והיום היא גם מנהלת את קהילת החוקי ו-CLI, ששניהם אגב קהילות שאני חבר בהם. ו-CLI זאת קהילה של מנהלי קהילות, כלומר זה לא רק קהילה אלא גם האנשים שנמצאים שם הם גם מנהלי קהילות. אז מה שלומך יעל?
נהדר פלוס. כיף להיות פה וכיף גם לשמוע ככה מה עשיתי.
לגמרי. אז בוא נתחיל עם מה עשית באמת. כלומר, אני תשמח להבין רגע לקבל איזה בריף של מרגע שהבנת שאני מניח שזה התחיל איפשהו ב-HP, עד להיום, איך כאילו הכל התגלגל, איך בעצם הפכת להיות הפרסונה שאת היום.
אז אני אפתיע אותך שזה התחיל אפילו לפני HP. אני חושבת שזה ברמה אפילו כזה גיל העשרה, תיכון, ברמה של תנועת נוער ושנת שירות שעשיתי ושליחות של הסוכנות היהודית לחול. שם הבנתי את כל העניין של שחשוב לי ערכים וחיבורים וקהילה. אחר כך בבוא הזמן התגלגלתי בעצם לאייטק, ל-HP, והייתי מנהלת קשרי קהילה במשך 5 שנים. ובאיזשהו שלב הרגשתי מאוד בודדה בתפקיד, אז החלטתי שאני מרוצה לחפש את הקולגות שנמצאות איתי, כי בארגון שלי הייתי החזקתי לבד את התפקיד, ואז באמת הקמתי פורום עסקים של מנהלות קשרי קהילה במגזר העסקי. הפורום הזה למעשה הייתה הקהילה הראשונה שהקמתי. כתוצאה מכך גם רציתי...
איפה זה היה?
ב-HP.
ב-HP,
כאשר היו חברות ששותפות, והם עד היום, ותאמת הגעתי מפגישה עכשיו שלהם, שלנו, וזה אינטל ובנק לאומי, ואמדוקס ודל-EMC, ומרכזי ביקניות, בקיצור 15 ארגונים מובילים במשק, שיש להם אחריות חברתית או תאגידית, בקשרי קהילה, ואז הייתה חסרה לי זרוע דיגיטלית, באונליין, אז הקמנו קבוצה שנקראת החוקי, אחריות חברתית וקהילה, אתם מוזמנים להצטרף, זה נמצא בפייסבוק. בהמשך הייתי גם נציגה של פייסבוק העולמית לתוכנית עבור מנהלי קהילות בכל העולם, והייתי נציגה בישראל, זה נקרא CLC, Community Leadership Circles. כאשר התוכנית נגמרה, כעבור שנה החלטנו אני ושותפי רפי ברבירו להקים תוכנית עצמאית שנקראת CLI, שזה מה שסיפרת, שזה Community Leadership Israel, זה קבוצה עבור מנהלי קהילות בישראל, שלנו גם עמוד, מוזמנים לחפש בפייסבוק.
אז בפועל, מה את עושה? זאת אומרת, מה, לא, באמת, אני מנסה להבין, אתה יודע, הרבה, יש, קודם כל, התחום הזה שמנהלי קהילות הוא עולם מעניין בטירוף, יש כל כך המון אנשים עכשיו שפותחים קהילה ומנסים לקדם את עצמם כמנהלי קהילות, וזה נהפך למקצוע גם, כאילו יש ליטרלי דרישות תפקיד כאלה. אז מי שכמוך שמייעצת ומלווה ומקימה ממש מאפס, איך זה עובד? מה את עושה ביום יום שלך?
זה מצחיק שאתה אומר, כי באתר שלי, באתר של קומינה, אז ממש רשום שם, כשאימא שלי שואלת מה אני עושה. כלומר, זה הסקשן, ככה כתוב, כי כן, אפילו אימא שלי, ההורים שלי לא מבינים מה אני עושה, וזה בסדר גמור.
וזה נראה לי הכי כיף, שבסוף מייצרים לעצמנו פשוט דברים שכיף לנו לעשות, אז אנחנו ממציאים תפקיד, וזה אדיר.
אני מסכימה מאוד, ואולי זה שמע קצת כזה נדוש או פלצני, אבל כן, זה אשכרה אנשי העולם החדש, אנשי הגם וגם, שאנחנו ממציאים את עצמנו ויוצרים, ודור הוואי. אז כן, אז להיות יזמת קהילות, כמו שהמצאתי לעצמי קצת, זה לייצר all over. ואם אני קצת רוצה יותר להסביר, אז באמת מה שאני עושה, אני מרצה ואני יועצת. עכשיו, במקום יועצת, בוא נקרא לזה מלווה ארגונים בפיתוח mm-hmm. קהילה, כי זה לא שאני מייעצת חד פעמי, אלא אני באמת מלווה את הארגון בתהליך של 9 חודשים, ממש כמו לידה, מקימים קהילה עם הארגון, זה יכול להיות קהילה פנים ארגונית, זה יכול להיות קהילה תמותה, כלפי חוץ, תכף נרחיב על זה. אבל זהו, לשאלתך מה אני עושה, אז ממש בגדול אני מרצה.
אז, אז נגיד ה-15 הגופים התאגידים הענקיים האלה שאת עובדת איתם, נניח, כן, נניח, זאת קהילה לצורך העניין, mm-hmm. של תאגידים או עסקים שביחד מנסים לקדם אג'נדה של אחריות תאגידית ולעשות טוב בחברה, וזה מקסים. איך ארגון כמו HP, בנק לאומי, אינטל וכו', מנהלים את הקהילה, בוא נעשה אולי באמת איזושהי הפרדה בין מותג, קהילה פנים ארגונית, ועסק קטן כמוני לצורך העניין, שיש לו קהילה של קרוב, לא יודע, היום כבר איזה 10,000 איש אני מניח, אולי קצת יותר.
אתה לא כזה עסק קטן, קודם כל.
זה קהילה גדולה, עסק נחשב קטן, הם הולכים של משרד הכלכלה, זה לא נחשב, אני לא על בנק לאומי.
שכחתי שאנחנו פה עם משרד הכלכלה בשיחה.
לא, זה היה, ככה זה הגדרות. הגדרה היבשה, אני לא יודע מה זה עסק קטן. יש לי 5 עובדים, זה נחשב עסק קטן עדיין, זה לא משהו.
נכון, אז אם זה 5 עובדים נכון, אז לצורך העניין, כ5 עובדים, אתה לא תייצר קהילה פנים ארגונית, כי אתם בסך הכל 5.
זה גם, כן, אין לי מה, יש לנו קהילה, אבל זה לא באמת, כן, זה אני מבין אותך.
אבל עבור אותם 10,000 לקוחות, משתתפים, עוקבים, עבורם אתה לחלוטין יכול לייצר קהילה.
לא, יש לנו, אנחנו דווקא, אני על זה.
על זה,
את לא עוקבת, אבל אנחנו ממש, יש לנו אירועי קהילה, וממש דברים שאנחנו עושים.
בושה ונחלמת פה על חוסר המעקב שלי, אתה צודק לחלוטין.
יש לנו אפילו לוח מודעות לקהילה.
לוח מודעות, מדליק.
לוח מודעות פיננסי.
יאללה, אני אשמח לראות אחר כך, תשלח לי לינק.
יאללה.
אז כן, יש הבדל כמובן בין עסק קטן לארגונים, גם בוא נגיד ככה של עסק קטן, באמת לעתים שפונים אליי, אז אני לרוב לא ממליצה אפילו לייצר קהילה, כי אין צורך.
אין צורך.
עם כל הכבוד, לא כל עסק, גם עסק גדול לא צריך, תכף נדבר על זה, אבל עסקים קטנים בטח ובטח שלא צריכים, כי אין להם את המשאבים לזה, גם עכשיו לתחזק קהילה. אז פשוט לא צריך. אז אם חלק מהמאזינים שלנו אתם בעלי עסק קטן, כל טוב, תשתייכו בעצמכם לקהילה אחרת, אולי תפיצו, תפרסמו, תשווקו, תשתפו את העסק שלכם בקהילות קיימות.
כי זה גם מרגיש שיש אינפלציה קצת של קהילות, של המון כזה אנשים שפותחים קבוצת ומנסים לקדם, ולרוב לא מצליחים, לצערי גם, אני רואה את זה ככה מהצד, ואני מבין גם למה, זה באמת עבודה סביב השעון, זה התעסקות בלי סוף. אבל מה תכלס ההבדל, כאילו, אתה יודעת, בנקודות, ההבדלים הגדולים, נניח ארגון, אולי רגע נדבר על המושגים הטכניים, כי גם לי זה לא עד הסוף ברור. מה זה מותג, קהילת מותג, או מותג פנים ארגוני, או קהילה פנים, איך זה בא לידי ביטוי, מה עושים שם?
אוקיי, אז יש באמת מספר רב של קהילות, סוגי קהילות, ואנחנו ניגע רק בחלק מהם. בואו נתחיל ממה שכנראה הכי מעניין אתכם, באמת זה קהילת מותג. קהילת מותג לעומת קהילה פנים ארגונית. פנים ארגונית זה הכי פשוט, זה פנים הארגון, זה עבור העובדים. עבור עובדי HP, אינטל, בנק לאומי וכדומה. למה עושים את זה? על מנת לייצר לעובדים engagement, מעורבות, מיתוג מעסיק, על מנת לתת להם תחושות של שייכות, משמעות וביטחון בתוך הארגון.
מדהים.
כמו שעושים להם פעילויות רווחה, כמו שעושים להם פעילויות של קשרי קהילה או אחריות חברתית, אותו דבר רוצים לפתח מהם קהילה. זה קהילה פנים ארגונית. אין-האוס. עכשיו אנחנו יוצאים חוצה, קהילת מותג. לדוגמה, מותג כמו אדידס, אוקיי?
כן.
יש לו לקוחות, והוא רוצה לשמר, לטפח ולייצב את הלקוחות שלו. לכן, וזה מאוד קשה דרך אגב, רק 1%. 1% ובודד מקהילות המותג מצליחות.
אשכרה.
אשכרה. למה זה ככה? בגלל שאנשים מאוד צינים, מאוד בררנים ובצדק. למה הם קוראים לנו קהילה? קהילת מותג וולבו. אוקיי? סתם דוגמה.
כן.
אם לא עושים את זה כמו שצריך, אם לא מביאים ערך מוסף אמיתי ועם שקיפות, זה יהיה מועדון לקוחות. מועדון צרכנות. אין שום דבר פסול במועדון צרכנות, אבל זה לא קהילה. זה צורת עבודה אחרת, זה טקטיקה אחרת עם תוצאות אחרות.
מה זה קהילת מותג?
אז קהילת מותג זה באמת, כמו שאמרתי, לדוגמה, אדידס, אוקיי? הם בסופו של דבר רוצים למכור, לקדם את המותג שלהם,
כן.
את המוצרים שלהם. אז הם ייצרו קבוצה, קבוצת ריצה. אוקיי? Okay. קבוצת okay. ריצה עבור הלקוחות שלהם, או אפילו, לדוגמה, עבורך ועבורי, שאנחנו לא בהכרח צורכים את המותג, ולמה לעשות? ברגע שנותנים לנו משהו, אדידס הם חכמים. הם מקבצים אותנו לקבוצה, הם מייצרים עבורנו תחושה של שייכות לקבוצה, של משמעות, שהקבוצה הזאת היא משמעותית עבורנו. Mm-hmm. אנחנו לא רוצים להיות באותו זמן במקום אחר, ותחושה של ביטחון. ברגע שמייצרים את זה, אנחנו כבר לא סתם קבוצת אנשים רצים, אנחנו כבר נהפכים לקהילה. ואז, עם הזמן, אנחנו גם נרגיש מחויבים, האנגייג'מנט שלנו יעלה כלקוחות, ונרצה לרכוש יותר את המוצרים.
מדהים. אז בגדול, אם אני מנסה לתרגם את זה לשפת דני, למילון מונחים שלי, זה בעצם לקחת את הקבוצה הזאת ולגרום להם להיות שייכים, בניגוד למועדון לקוחות, שזה, אין פה תחושה, יש פה תחושה שייכות במישור הזה שאם יש הנחה אני אלך לקנות, אבל אני אוהב אולי את המותג, אבל אין פה חיבור לשאר חברי הקהילה, אין פה חיבור ברמת הערכים, אין פה ערכים, יש פה, אם כאילו רק כסף כזה בתמונה, אז זה מועדון לקוחות, אם יש פה משהו שהוא מעבר לכסף, זה כבר קהילה. מדהים, אוקיי, א', חידש לי. בוא נדבר על זה, למי כן מתאים? זאת אומרת, אמרת, אחוז מבין העסקים שהם פותחים קהילה אשכרה מצליחים, אז בוא נגיד, בוא נתחיל אולי, בוא נפסול, נלך על האלימינציה. למי לא מתאים לפתוח?
קודם כל שאמרתי אחוז אחד, זה לא אמרתי למי מתאים או לא מתאים, אלא מי מצליח.
מצליח, כן, כן, ברור.
אוקיי. כמו דרך אגב שסטארט-אפים רק 3% מצליחים, אז זה לא מפתיע אותנו מצד אחד, האחוזים הם, יש די חפיפה. הסיבה שמצליחים או לא מצליחים, זה בהצהרת כוונות, בתאום ציפיות. לדוגמה, פנה אליי מזמן גוף גדול, שרצה שנייצר עבורו קהילה.
אוקיי.
נתקלתי בו כאשר הייתה לי רכישה באמת מאוד גדולה, הכרתי ישר את המנכ״ל, והוא אמר לי, וואו, זה מה שאת עושה, מדהים, בוא נייצר קהילה עבור העסק שלנו, עבור הלקוחות. המשפט הזה היה נכון, אבל מאותו רגע ראיתי שהוא לא מדבר בשפה שלי. כל מה שמעניין אותו, אך ורק, זה רק רווחים, וזה בסדר גמור, אבל הבנתי שאם הוא מדבר רק בשפה של רווחים, לא יהיה מקום לקהילה.
כן.
יהיה מקום למועדון צרכנות, ששם זה מאוד חד-סיטרי, ולא באמת, זה לא יהיה מקום דו-סיטרי, שבאמת נוכל לערב את אותם לקוחות. אנחנו גם לא רוצה לקרוא להם לקוחות, אני רוצה לקרוא להם חברים או משתתפים בקהילה.
כן.
אוקיי? עכשיו, הרבה מבעלי העסקים באמת חושבים בצורה עסקית,
על שורת הרווח.
אינטרסנטית, שורת רווח, בדיוק. והם לא מבינים שלהפך, זה אסטרטגית. אתה זורע פה זרעים, ואתה מייצר לקוחות שהם הרבה יותר נאמנים לך.
כן, זאת אומרת, אוקיי, אני מבין לגמרי עכשיו את הרעיון, אז בגדול עסק שהמטרה שלו היא לבנות קהילה של אנשים שסובבים סביב, כאילו זה מזכיר לי מאוד את אפל, אני לא יודע, יש לי מלא אסוציאציות.
צודק.
אפל הם ממש מייצרים את זה, כאילו, למרות שזה באיזשהו מקום מועדון לקוחות, אבל הם כן מצליחים לייצר איזשהו הייפ ו, לא יודע, ממש אהדה והערצה למותג, וזה, אני מנסה כאילו לדייק עם עצמי, אם זה קהילה או שזה באמת מועדון לקוחות, איך היית מגדירה את אפל, נגיד, את הטירוף הזה של, אתה יודע, תוציא אייפון חדש וכולם מסתערים על החנויות.
אז קודם כל, אני חושבת שהדוגמה שלך מאוד טובה, כי באמת ממחישה. לא הייתי בהכרח נכנס עכשיו להגדרות האם אפל היא מועדון לקוחות או קהילה, בגלל שיש הרבה תחומים אפורים שם, וגם יש את העניין, את הממד של כמות המשתתפים, כמות הלקוחות, וככל שהכמות יותר גדולה, אז קשה לייצר אינטימיות, שייכות, משמעות וביטחון. זה לא אומר שאי אפשר.
כן.
עדיין אפשר גם בתאגידי ענק, פשוט זה יותר קשה. אפל באמת עושים את זה מצוין, בגלל שהם באמת, הם מתייחסים ללקוחות שלהם מעבר ללקוח. אוקיי? הם שמים אותם במרכז, והם באמת נותנים את המקסימום עבורם, ככה שזה לא קשר שהוא חד סטרי, אלא באמת יש שם הבנת לקוח.
מדהים. אז אני רגע אעשה איזה סיכום עד כאן. למי שבעל עסק, רוב המאזינים שלנו באים לשמוע דברים שקשורים לעסקים, ליזמות ופיננסים, זה מה שכיף להם וזה מה שמעניין אותם. אז למי שיזם או בעל עסק שרוצה להקים קהילה, א', תבינו שזה קשה, זה באמת נון-סטופ, זה התעסקות פיזית, כאילו המון המון זמן צריך להקדיש לסיפור הזה, בטח ובטח בחצי שנה, שנה הראשונה. זה דבר ראשון. דבר שני, תזכרו גם שהאחוז שמצליחים, ככה יעל אמרה את זה, וצריך לזכור תמיד שהאחוז הוא מאוד מאוד נמוך, מי שגם הצלחה זה מילה ענקית, כן, צריך לבנות יעדים ומדדים ברורים כדי להגדיר הצלחה, אבל להצליח, אני, אין מה לעשות, בסוף זה המספרים מדברים, קהילה של אלפי אנשים זה מוצלח, קהילה של עשרות או מאות זה לא מוצלח, אז זה מאוד קשה. ודבר שלישי, לא לנסות להיות פרסומת מהלכת. אל תנסו לפתוח קהילה של פרסומות, זה בסוף תוקע אתכם, לא מקדם, זאת הסיבה שגם הם לא מצליחים. זאת אומרת, לקדם את הקהילה, כי הם, אצלי נניח בקבוצה, אני חושב, א', כל מי שמנסה לפרסם דברים שקשורים לשיווק סליזי מדי, או את יודעת, ממש שקולטים שזה משהו מחירתי, אני לא מאשר את הפוסט אפילו. ובכל מקום אחר, מישהו שבא לעשות איזה שיתוף פעולה, ואני רואה שהוא בא בשביל, לא יודע מה, לדחוף דברים עסקיים בלבד, ובלי ערך אמיתי, אז אני גם לא מאשר את זה. גם אם זה מאוד רווחי בשבילי, זה לא מקובל. בדיוק בגלל הנקודה הזאת, כי אני לא רוצה טקטית לפעול ולהרוויח, אלא אסטרטגית אני בונה פה משהו הרבה יותר גדול ממני ומה דברים שאני עושה. אז זהו, תלמדו מייעל, לא להיות פרסומות. אז בואו נדבר על איך כן, איך כן מרוויחים כסף מקהילות. כלומר, נניח שמי ששמע אותנו והוא אומר, אוקיי, אני מבין שיש פה תהליך אסטרטגי, אני מבין שזה לוקח זמן לבנות קהילה, אני רוצה להקדיש לזה זמן, ובסופו של דבר, מתי אני עושה מונטיזציה? מונטיזציה, אני רק אתרגם את זה, זה איך להרוויח כסף ממשהו שאנחנו עושים. אז מתי כן, איך כן עושים תהליכי מונטיזציה?
אוקיי, אז אני אחזור לדברים שלך, כי זה חשוב להדגיש אותם, שבאמת זה תהליך שלוקח זמן. כשאני מדברת על זמן, זה במינימום של המינימום שנה. במינימום, אוקיי? זה גם לא קשור, ואז יכול להיות שיש פה מישהו שמאזין אבל, ואומר, מה, אני מעולה, אני תוך שנייה, יש גרפיקה, יש עיצוב, יש לי 500 אלף אנשים בקבוצה. זה לא קשור אליכם. יש את הצד השני, לוקח לשוק להבין, להטמיע, שיש קבוצה חדשה בעיר, שיש קהילה חדשה. אוקיי? אז תבינו שאני לא סתם אומרת שלוקח שנה עד שמבינים שיש פה קהילה חדשה שהיא קיימת. ואז באמת ארגונים עסקיים שוקלים האם להשקיע בכם, האם כדאי או לפרסם אצלכם, או לעשות אצלכם שיתופי פעולה, או להזמין אתכם להרצאות, או לדוגמה עכשיו יש לנו שיתוף פעולה עם גוף עסקי מאוד מאוד גדול, שביקש מאיתנו שמות של 35 מנהלי קהילות, כדי שהם יגיעו לאירוע שלו. אוקיי? אז יש כל מיני שיתופי פעולה שתאגידים גדולים פונים לקהילות מצליחות ומשלמים להם על זה. הם מבינים, מנהלי קהילות הם משפיענים. משפיענים לכל דבר.
אז לי יש מישהי שמחזרת אחריי ממש, איזושהי חברת סטארט-אפ בתחום הפיננסי, שממש כאילו הציעו לי הצעות די פסיכיות של כסף, ואני כל פעם מסרב להם בנימוס.
למה?
כי זה לא בעל ערך, זה מוצר שאני מאוד לא מאמין בו.
מעולה, כל הכבוד לך.
וזה לא בערכים שלי, כאילו, זה לא מתאים פשוט. אני גם יודע שבהנחה ומישהו כן ילך וישקיע שם, וישים את כספו מהקהילה, זה יחזור אליי. ואני לא רוצה. זה בדיוק העניין הזה, שאני לא מסתכל על הטווח הקצר, כי אני יודע שזה רווחי. בטווח הארוך זה יכול לחזור אליי, וזה להיות איזה. אגב, אני פותח סוגריים ענקיות, המון המון חברות, שמוכרות נכס דיגיטלי, ממש, כאילו, כל מי שאני מכיר שיש לו חברה כזאת, פנה אליי, בישראל, כולל החברה שעכשיו בחדשות, ולכולם סירבתי. מתוך אותה הבנה שאין פה, יש פה משהו מוזר, וזה לא, זה לא מתאים, קיצור.
איזה החלטה נכונה, ואתה תרוויח מזה בענק, כי גם מעבר לזה, מי שמקשיב לנו עכשיו, אבל זה גם הערכים שמנחים אותך. אז אנשים, הקהילה שלך, תרגיש את זה, שזה הערכים שמנחים אותך, ואתה פשוט תרוויח בענק, אז סחתן.
זה גם לא בשביל זה, אני גם לא עושה את זה בשביל להרוויח, אני פשוט, זה לא משהו שאני, זה קו אדום, כאילו מבחינתי דברים שכאלה, אין מצב, זה לא, גם, לא משנה מה הם הציעו לי, זה פשוט...
שאמרתי, תרוויח לאו דווקא, התכוונתי רווח כלכלי.
כן, אז אני מתרגם את זה לרווח כלכלי. אני גם לא חושב על המוניטיזציה לצורך העניין, ומה יקרה או לא, זה לא, שאני מקבל החלטה כזאת, אם כן או לא, זה לא בגלל, אם אני מרוויח או לא, זה כבר, אני כבר לא שם.
כן.
Alright, אז איך כן? כלומר, אוקיי, משפיעני הרשת, אז אמרנו הרצאות, מזמינים אותנו להרצאות, יש שיתופי פעולה, נכון? גוף שמגיע ומתארח אצלנו בתמורה לתשלום. יש עוד דרכים?
בגדול זהו. אי אפשר להמציא את הגלגל.
אז אני רק אגיד שהרבה פעמים אנחנו מוצאים מוצרים משלימים. כלומר, אם הקהילה עכשיו מבקשת, יש איזה צורך שעולה מתוך הקהילה, אז אפשר להמציא. דיברנו אגב על אנשי העולם החדש, אז ממש להמציא איזשהו מוצר, שירות, משהו, תהליך, שאפשר להציע אותו לחברי הקהילה מתוך הצורך שעלה. אני, אחד הדברים הראשונים שהבנתי שיש לי כוח של סקר, שיש לי את חוכמת ההמונים ביד, כאילו, את יודעת, הרבה פעמים אנחנו רוצים להוציא משהו, ואנחנו לא יודעים, יעבוד, לא יעבוד, כאילו, איך הקהילה כביכול תוכל את זה? ואז, את יודעת, הקטע הזה שפתאום את מעלה סקר ואנשים מגיבים, בהתחלה זה היה לי שוק, כאילו, אני אספר לך סיפור, שהייתי בצבא, הייתי פקד טירונים, וזאת הפעם הראשונה שכשביקשתי משהו זה קרה. כאילו דברים, אתה יודע, אתה אומר, אתה יודע, כמפקד טירונים, תעשו את החדר, עוד כל מיני שטויות של תפקדי טירונים, וזה ליטרלי קרה, וזה הייתי בשוק, כאילו לא אמנתי, אני אומר מילים ואנשים עושים מעשים, זה זה ממש הקבי, זה לא היה מובן מאליו מבחינתי. וזה אותה הרגשה הרגשתי כשפרסמתי דברים לקהילה, והם השתתפו ולקחו חלק, ובמיוחד בהתחלה. אז זהו, סגרתי סוגריים. עכשיו העניין הזה
של... אוקיי. רציתי לתת שתי דוגמאות, אבל סליחה שכתבתי
לך. רגע, אז אני רק אשלים. אז העניין הזה של לקחת סקר, ובמקום לחשוב שכל האמת אצלי, להבין שיש לי... שזה לא בדיוק מונטיזציה, כן? כאילו, זה מונטיזציה בצורה הפוכה כזאת. כלומר, אני יכול לדעת מה יעבוד מראש, לפני שאני מוציא את זה, לפני שאני בונה כל דבר, תוכנית, שירות, קורס, whatever, הרצאה, אני מוציא סקר, אני בודק אם יש צורך, אם כאילו זה מעניין מישהו בכלל. וזה חסך לי ים התעסקות וים זמן. אז אם אתם, אין לכם קהילה, אז תנצלו את כוחה של הקהילה לפני שאתם מייצרים דברים, פשוט תעלו סקרים, תבינו רגע, תשתמשו בחוכמת ההמונים הזאת, כי זה מאוד מקל ועוזר. זהו.
מילים כדורבנות, ואני רוצה לתת שתי דוגמאות באמת, כמו שאמרת, למוניטיזציה ואיך מייצרים מוצרים מתוך קהילה. Okay. דוגמה אחת של קהילה שנקראת מטולטלות, של אוריאן פז, שאוריאן פשוט ייצרה מוצר. מוצר פיזי, סוג של שמפו, מרקח, אני לא יודעת בדיוק איך זה עובד, עבור מטולטלות, או שזה אפילו מכשיר חיצוני, אני לא מודעת, אני יודעת שיאמר לזכותה שהיא מאוד מצליחה, היא בכלל באה מתחום אחר, תחום הכימיה או הפיזיקה, אני לא יודעת מה, אבל היא פשוט התחילה לנהל את הקהילה, והיא מתפרנסת מזה 100%, עכשיו אם לא אפילו 150%. ועוד דוגמה, בחור בשם שרון רז, שיש לו קהילה של אוכל רחוב, סטריט פוד.
כן.
ראית את השיתוף פעולה שהוא עשה?
אני ראיתי אותו באותו יום שאתה סייאל.
נכון, היינו ביחד באותו מפגש, כן, את האמת.
עכשיו דיגיטל גם.
דיגיטל, אז דיגיטל זה בעצם הגוף העירוני עסקי של עיריית תל אביב. הם משלמים לו כסף, הם קנו את המוצר שלו, את אותם סיורי, כן.
אשכרה.
60 יום, הוא ממש סלב עכשיו. זה ממליצה לכם גם על מטולטלות של אוריאן פז, גם על הקבוצה של שרון רז, שנראה לי קוראים לה סטריט פוד, אבל תחפשו שרון רז. יש עוד הרבה דוגמאות, אבל נשאיר משהו.
מדהים. זה מסוג הדברים שכאילו מטורף. העולם שלנו, העידן הזה שליטרלי מייצרים לעצמם פרנסה, זה אין דברים כאלה. אוקיי, אז אני מניח שהרבה אנשים עכשיו יושבים בבית או באוטו, או איפה שהם לא מאזינים, ואומרים, אלא, אני רוצה, יש לי באמת איזשהו רעיון לקהילה וזה צורך, ואני יודע שזה יעבוד, אני מבין שזה לוקח זמן, אני מבין את כל העניין הזה, אני רוצה. מה עושים? איך מתחילים? איך בונים קהילה בפועל? איך כאילו מביאים את האנשים הראשונים? איך גורמים לזה לגדול ולגדול ולגדול בצורה אקספוננציאלית? מה הלוז?
מה לוז? מי נגד מי? אז נתחיל מזה שאם יש פה מישהו במקרה שהוא אוהב לבשל, או בעיקר אוהב לאפות, לאפות עוגות, אז בואו נספר לכם שנייה מה זה לא. זה לא איזשהו מתכון לעוגה, תוסיפו קמח, שוקולד, ביצים, חלב, חימה, בום, יש לנו עוגה ויש לנו קהילה. אז פחות. זה לא, אוקיי, נפתח קבוצה, נעשה לוגו, נוסיף 50 אנשים, שני פוסטים, בום, יש לנו קהילה. אז זה לא. אני חוזרת על עצמי, כדי שפשוט שתבינו את את החשיבות של הנושא. ובכל זאת, בואו נגיד מה כן. יש ארבעה שלבים עיקריים, יש למעשה אפילו 9, אבל נצמצם את שנייה עכשיו לארבעה. אז השלב הראשון נקרא בניית חזון ומטרות. הגדרת המשימה, mission statement. הכוונה שאתם פשוט יושבים עם עצמכם, ואני מאוד ממליצה לעשות את זה גם עם מישהו אחד לפחות נוסף, אוקיי? לעשות איזשהו סוג של סיור מוחות וחשיבה משותפת, ולהבין מה הגדרת המשימה שלכם, מה מטרת הקהילה ומי קהל היעד. שמע פשוט, נכון? אוקיי, צ'קט. אבל זה מה זה לא פשוט? לחדד את מטרת הקהילה וקהל היעד. קהל היעד זה לא משהו רחב, זה לא, אוקיי, אני רוצה לייצר קהילה של בגדי ים, לנשים. לא, איזה נשים? באיזה גילאים? אולי זה רק לנשים גרושות? אולי רק לנשים חרדיות, אולי בכל העולם, אולי רק בישראל. בקיצור, ממש תפלחו את קהל היעד שלכם כמה שיותר.
אתה
מתן
לשאות?
מאוד, מאוד. כי ככל שנהיה יותר מדויקים, אנחנו נרוויח יותר. הרבה פעמים אנשים חוששים שככל שאנחנו מצמצמים, אנחנו מפספסים אנשים. אנחנו לא מפספסים, אנחנו מרוויחים את הקהל המדויק לנו. אוקיי? כי ככה, בקור שנהיה יותר מדויקים, אנחנו יותר נפגע במטרה. ויותר נגיע לקהל היעד שלנו. הם כבר יספרו ויגידו, וואי, אנחנו בקהילה מדהימה, אז עוד ישמעו עלינו. אבל ברגע שאנחנו רחבים מדי, אנחנו לא פוגעים לשום מקום. אז כן, צריך ממש לעשות פילוח, ודרך אגב, הרעיון שלך מקודם לעשות סקר, אפשר לעשות סקרים בקהילות אחרות ולבדוק. אמרנו, mission statement, מה המטרה? וגם לא 8 מטרות, אלא מטרת על אחת, ושתי מטרות ביניים. מטרת על אחת ושתי מטרות ביניים, וקהל יעד, כמה שיותר מצומצם. תמיד בהמשך אפשר להתרחב כמובן, כן, מתוך קהילה, לעשות
תתי
קבוצות, אבל תהיו מצומצמים.
מעולה. אני מיישם את הכלים שלך עוד לפני שלמדתי אותם, מדהים.
יש, זאת אומרת שיש לך אינטואיציה טובה. אתה יודע מה, אני גם רוצה להגיב לזה. להקים קהילה זה משהו שהוא מאוד, לחלקנו, הוא יכול להיות מאוד אינטואיטיבי, מאוד הגיוני. קודם כל, אז באמת תסמכו על האינטואיציות שלכם. לא כל אחד צריך יועץ או מלווה בפיתוח קהילה, זה בסדר גמור. מה, הכלים שאני בעצם נותנת יכולים, א', לחסוך זמן, כן. יקר, באמצעות הניסיון שיש לי. יש לי ידע רב ויש לי ניסיון רב, ואז פשוט אני יכולה לחסוך זמן. ויש גם את האלה שגם האינטואיציה שלהם לא בהכרח תעזור, אבל אתם בהחלט יכולים לבד. יש הרבה חומר באינטרנט, תחפשו קומינה, תרשמו פשוט ניהול קהילות, יש המון חומר.
כן.
פשוט צריך להשקיע ולעשות את זה. אז נתקדם מעלה. אז אם אמרנו שהשלב הראשון הוא באמת הבנת החזון והמטרות והמישן סטייטמנט, לאחר מכן אני כן מאוד ממליצה לעשות איזשהו מחקר, אוקיי? או סקר שוק. אם המילה מחקר מלחיצה אתכם, איזשהו סקר שוק. מה קורה בשוק? יש, אין. לרוב, 99% אתם תגלו שכבר יש קהילה כזאת. וזה בסדר גמור. פשוט רוצה שאלף תהיו מודעים אליה, ואז תתחילו לחשוב ותמשיכו לחדד את הגדרת המשימה, מה הערך המוסף שלכם?
מה שונה בעצם?
מה שונה, בדיוק. כי זה בסדר גמור שיש המון קהילות של בגדי ים, אבל מה אתם מביאים שם שונה, אוקיי? אז זה המשימה שלכם לחשוב על המחקר. לאחר מכן אתם בעצם רוצים להקים את הקהילה, להשיק אותה, נכון? אפשר מומלץ להתחיל מפיילוט. פיילוט של הקהילה גם צריך לבחור באיזה ערוץ. האם זה בקבוצת פייסבוק, בקבוצת וואטסאפ, בטלגרם, האם זה רק בניוזלטרים, האם איזושהי אפליקציה אחרת, בקלאב האוס, יש המון ערוצים לייצר, ערוצים דיגיטליים, לייצר את קבוצת את הקהילה שלנו, ותמיד עדיף להתחיל מפיילוט ולהזמין קודם כל את ה-20-30 מקורבים שלכם. זה בסדר גמור, לרוץ עם זה עם איזה שבועיים, חודש, ואז להרחיב את המעגלים. ולאחר מכן בעצם זה הנושא של ה-ongoing של הקהילה, צריך להבין שכמו כל דבר בחיים...
שזה הכי קשה, שזה הכי קשוח. כאילו כל הבנייה והתשתיות זה כזה יום-יומיים עבודה.
יותר מיום-יומיים, ממש לא יום-יומיים.
טוב, בשבילי. אבל אחר כך זה כבר... זה כאילו רוב ההתעסקות זה החלק הרביעי או התשיעי.
נכון, הבנת אותי. נכון, כמו דיאטה לצורך העניין, כולנו יכולים לתת את הבום ולנגיד לרדת במשקל, ואז לשמר את זה, את העבודה הקשה לחלוטין. יש שתי מילות מפתח מאוד חזקות, שאחת כבר, את שניהם נאמרו פה, אבל אחת כבר דיברנו עליה. המילה הראשונה בקהילה, זה עניין של מוניטיזציה, שכבר דיברנו על זה, והמילה השנייה שקשורה עכשיו לענייננו, זה עניין של אינגייג'מנט, מעורבות. איך מייצרים מעורבות לאורך זמן?
זה כן, אבל זה כבר כאילו כישרון גם של יצירת תוכן. כלומר, לאו דווקא כתיבה, אבל מישהו שיודע לי, אוקיי, אם אתם שומעים אותנו ואתם יודעים ליצור תוכן, ואתם מסוג האנשים שאתם כותבים פוסט ויש מלא לייקים ותגובות וזה, יהיה לכם מאוד מאוד קל. אני נגיד ממש גרוע. כאילו, אני כל כך, תדעת, לכתוב באמת פוסט, לוקח לי לפעמים 4 שעות, אמיתי. אני כל כך גרוע וקשה לי מאוד. אין לי מושג איך הצלחתי לבנות את מה שבניתי, אבל זה ממש, אני כאילו... כל השערות הלבנות זה מזה, משבת לכתוב תוכן מעניין, זה קשה מאוד. יש אנשים שזה מגיע להם בקלות, נגיד טל, השותף שלי בחברה השנייה, ב-BMF, אז הוא כל כך, זה בא לו אינטואיטיבית, הוא כאילו תוך שניות כותב תוכן ומייצר פוסטים ומייצר המון טקסטים, כאילו זה בא לו אינטואיטיבי מאוד, לי בדיוק ההפך. תגידי, מה הטעויות? הטעויות העיקריות שאפשר ללמוד מניהול קהילה. כלומר, בסוף יש סיבה ש, לא יודע, אחוז זה נשמע לי אפילו קצת גבוה, אבל אותו אחוז שכן מצליח, שרוצה ומצליח ומבין את העניין. אז מה הסיבה העיקרית או הסיבות העיקריות שהם לא מצליחים? קיצור, שקשה.
איזה שאלה מעולה, אני אפילו לא בטוחה ששאלו אותי אותה אי פעם, אז אהבתי, אתגרת אותי. קפצו לראש 3 טעויות, נראה לי גם נשאר בהם. דבר ראשון, אני אקרא לזה נרקסיזם. צריך להבין שאנחנו רוצים לייצר קהילה. לא משנה אם זה קהילת מותג סביב מוצר, אם זה קהילה פנים ארגונית, קהילת למידה, קהילת תמיכה עבור גרושים, גרושות או איזושהי מחלה כלשהי, קהילה שכונתית. כל קהילה אבל היא קבוצת אנשים. היא לא סביב בן אדם אחד. גם אם יש בן אדם אחד או 2 או 3 שהם מנהלים ומובילים אותה, וברור שזה חשוב, אבל אותם אנשים שהקימו ומנהלים אותה, חייבים להבין שהם לא המרכז, והם צריכים לקחת צעד אחורה, לנהל את הדברים מאחורי הקלעים. הרבה פעמים קהילות נהפכות להיות איזה מין דף הלל למקימים, וזה נראה לי טעות מספר 1. טעות נוספת, שזה גם מאוד קשור דרך אגב לקהילות מוצר, זה העניין של השקיפות.
אוקיי.
ברגע שאין שקיפות, זה יכול מאוד לפגוע בקהילה. כלומר, אם חברה פרסומית, שיווקית כלשהו, מסחרית, כן. רוצה להקים קהילה, זה בסדר גמור, אפשר. רק תהיו שקופים, שיהיה ברור מלכתחילה, מי מממן, מי תומך, מה המטרות שלכם. ברגע שלא עושים את זה, הקהילה יכולה ליפול. וקהילה, טעות שלישית ואחרונה, אתם כמנהלי קהילה עתידיים, אני מאוד ממליצה לכם, כמובן, לעבוד עם צוות כוכבים, לא לעבוד לבד, ולא לבוא בציפיות לחברי הקהילה שלכם, לא לבוא בדרישות לחברי הצוות שלכם, כי לרוב הרי הם עובדים בהתנדבות,
כן.
הם לא מקבלים על זה כסף, והם יהיו שם והם יעבירו את הווייב ואת התחושה ואת התשוקה ואת הרצון על סמך היחסים שיהיו לכם איתם. תבינו שאתם בפרונט, ואתם מנהלים, ואתם מובילים את זה. אם תבואו להם בדרישות, בציפיות, מוגזמות, גם הם יעזבו וגם זה מרגישים את זה. אז תשקיעו בצוות הכוכבים שלכם.
גדול. אז אני כאילו חושב שאחד הדברים שגם הרבה מפספסים, זה לייצר, לדעתי, לא יודע, אולי אני קצת היפי בקטע הזה, אבל לייצר כאילו תחושת השייכות, שזה משהו, בסוף מה שמייחד ומייצג קהילה, לעניות דתית קורית כאשר יש אינטראקציה קבוצתית. וקהילה, גם אם היא מונה 300 אנשים או 100 איש אפילו, אבל הם כל היום עושים דברים ביחד, והם לא יודע אם מפגשים פיזית, כן, אני לא יודע, כי זו מילה גדולה, הקורונה זה ככה, כל הקטע של מפגשים פיזיים זה כבר לא מייתר באיזשהו מקום, לא יודע אם מייתר, אבל הוא אפשר לצמצם את המפגשים. בכל מקרה, אז זה מה שלעניות דעתי גורם דווקא לתחושת השייכות עם הקהילה. כלומר, סביב איזשהו תוכן להיפגש, גם אם זה אפילו הרצאה ויש כזה, פתאום מכירים את הפרצופים של מי שכותב את הפוסטים ומגיב, אצלי זה קהילת בעיקר פייסבוק, למרות שגם במיילינג ליסט אני פחות מרגיש שזאת קהילה, אני יותר מרגיש שזה אני שולח להם תוכן והם מגיבים כזה. זה לא, את מבינה מה שאגיד, זה כאילו קשר, לא יודע, דו-שיח אינטרנטי, לא באמת קהילה. אין תחושת שייך, כאילו, לא מרגישים שהם, אני לא מרגיש ש... אבל בקבוצה דווקא כן, בקבוצת פייסבוק ובקבוצות וואטסאפ ובטלגרם, זה ממש מרגיש לי ככה. בקיצור, זהו, אז אני חושב שזה אחד הדברים אולי שכן מייחדים את האירועי קהילה. זה מה שהרבה, לעניות דעתי, מנהלי קהילות לא עושים מספיק או בכלל, ומפספסים את העניין הזה. אז זה גם מתחבר לי ככה לשאלה הבאה. אירועי קהילה, את חושבת שזה, כאילו מה את חושבת על העניין הזה? ואז, מן הסתם שאנחנו רוצים לדעת איך לארגן אותם בצורה טובה, אז כמה טיפים גם לניהול ולהרמת אירועי קהילה?
וואה, שתבינו שדני פה, כאילו טסיתי על בערך כל עולם הקהילות תואר שלם אפשר לעשות את זה.
אני אגיד לך מה, זה הדברים שמעסיקים אותי, זאת הסיבה שגם הזמנתי אותך, לקבל ייעוץ חינם, סתם.
זה מה שקורה פה, אוקיי, נהדר. אז ככה, זה רבי קהילה. התשובה שלי היא כן, כן, ועוד פעם, ביג כן. אין הרבה מקומות שאני החלטית בחיים, ובטח לא לגבי קהילה. אני חושבת שזה משהו שהוא מאוד פלואידי, כלומר, הוא מאוד custom made, כלומר, צריך להתאים את עצמו. אבל, אם יש משהו שאני מאוד ברורה בו, זה שחייבים לייצר אירועים עבור קהילה. אירועים זה הדבק של הקהילה,
כן.
אוקיי? יהיה מאוד קשה להישאר באונליין, בזומים, בוואטסאפים, בקבוצת פייסבוק. הנה, היום נפגשתי עם הפורום עסקים, מנהלות קשרי קהילה, אחרי שנה וחצי שלא התראינו בגלל הזום. זה היה, שים לב למושג הפלצני, משובב נפש. כלומר, וואו, אנחנו כל, אין לי מילים, אני חזרתי עם כל כך הרבה אנרגיות, כי אנחנו מכירות שש שנים, אנחנו עובדות ביחד שש שנים, ולא התראינו שנה וחצי. דרך אגב, בוואן און וואן התראיתי עם רבות מהן, אבל כקבוצה, היינו חייבות את זה, את הדבק הזה של להיפגש, זה פשוט חובה, אני מפצירה בכם, אתם לא יודעים איך לעשות אירוע, אין בעיה, תיקחו מישהו אחר שכן יודע, זה לא תורה מסיני, אבל תבינו מה, במה אתם טובים ומה לא, אבל חובה לכם לייצר אירוע, כי זה הדבק של הקהילה.
אז איך עושים את זה? איך מרמים אירוע לפנתיאון כזה, ממש טוב?
וואו, זה באמת, מאיפה אני אתחיל אפילו? אני אתן רק טיפ של הטיפ של הטיפים, כי זה באמת
תורה שלמה.
לחלוטין תורה שלמה. זה מקצוע שלהם. אוקיי, אבל בואו ננסה קצת. שוב, כמו שמקודם אמרנו, מטרת הקהילה, mission statement, אותו דבר, מה מטרת האירוע? האם זה פאן נטו? האם זה כיף?
וצריך לנגזרת של מטרת הקהילה?
לא בהכרח.
לא בהכרח.
לא בהכרח.
אוקיי.
האם זה נגזר, אז שאלה ראשונה, מה מטרת האירוע? האם זה נגזרת של מטרת הקהילה? כלומר, אם מטרת הקהילה זה להעלות מחירות, אז אם זה מה שאנחנו רוצים באירוע, האם מטרת הקהילה זה לקדם לימודים אקדמיים, לא יודעת מה, אוקיי? כן, האם כן. זה, או אם זה פן נטו, האם זה להציג מישהו חדש? בקיצור, צריך להחליט מה מטרת האירוע.
אוקיי.
אוקיי? זה אחד. טיפ נוסף שנוכל להגיד, אני מאוד מאמינה שמהרגע שהתיישבנו פעם ראשונה, סוב, אני מדברת ברבים, זה לא אני עם עצמי, זה צוות, צוות של כוכבים, צוות של קהילה, התיישבנו ואנחנו מחליטים, הנה צריך, רוצים את האירוע הבא, ישבנו, החלטנו, שימו תאריך, תנעצו תאריך, save the date, וברגע שנעצנו את התאריך, אמרנו לדוגמה, האירוע הבא של CLI, הנה ספוילר או טיזר, או לא יודעת מה, אופה, הולכת ב-12 לאוגוסט.
לאוגוסט, אוקיי.
כן, את אחד המוזמנים הראשונים. אז ברגע שרפי ואני החלטנו לאירוע, זהו, האירוע יצא לדרך. אוקיי? אין מנוס. קדימה, עכשיו דוארים.
יש אוכל?
יש אוכל, יש אלכוהול, יש מוזיקה, יש מתנות, יש הכל. בוא, אירוע של CLI, אנחנו לא משחקים פה, מנהלי קהילות. יש אוכל, חמוד ששואל אותי. מצא לו את מי לשאול אם יש אוכל.
אוקיי, אז אני אוסיף משהו שהוא נכון גם לאירועי קהילה, אבל אני מסתכל עליו בכל דבר שאני עושה. אז אני מנסה לשאול את השאלה, מה הדבר הסופי? מה בקצה אני רוצה שיהיה? מה התחושה נקרא לזה הפידבק שאני הולך לקבל מהקהילה או בכלל, כל דבר שאני עושה. גם כשאני בונה תוכנית שיווקית, עסקית, לא, כל דבר, אני מנסה לשאול את השאלה, מה בסוף האנד גיים? ואז אני עושה reverse engineering ומנסה להבין, אוקיי, זה האנד גיים, איך אני גורם לזה לקרות? אז אם האנד גיים היה שאנשים יגידו, בוא נע, איזה כיף, אז אני שואל את השאלה, מה יגרום להם להיות הכי כיף? אם אני אנסה להגיד, אם אני שואל את השאלה, אוקיי, מה יגרום להם להגיד, בואי, אני למדתי כל כך הרבה דברים, אז אני שואל את השאלה, מה יגרום להם להגיד את זה? וזה, כאילו, זה מאוד מתחבר למטרות, אבל זה טיפה שלב אחרי המטרות אפילו, זה מה אני רוצה שהתחושה שאני אקבל מהאירוע, איך היא תיראה, ואז אני גוזר משמעות אחורה, ובונה את זה. וזה יורד אחר כך ברמת הרזולוציה של מיקום ו... שוב, כי ברגע שאני יודע מה אני רוצה בקצה לראות, אז אני יודע גם להגיד איך, לא יודע, לפחות אני, הדמיון שלי, יודע להוביל אותי לאיך אני רוצה שזה יתנהל ולהוביל את זה לשם.
אני יכולה להביא איזה ציטוט מעורר מחשבה?
יאללה.
יאללה, מאיה אנג'לו. למי ששמע עליה, היא לוחמת זכויות אדם, אישה אפרו-אמריקאית שחיה בארצות הברית, ומאיה אנג'לו אמרה משפט יפהפה שכולנו מכירים, אבל לא בטוח שייכנו אותו אליה, People will forget what you said, people will forget what you do, but people will never forget how you made them feel.
מעניין, מדהים.
אז אפרופו אירוע ואמרת מה האנד גיים, אנשים לא יזכרו בדיוק איזה תוכן היה באירוע, מה היה לאכול אפרופו, אבל הם יזכרו את התחושה.
את החוויה.
את כן. החוויה, עם מה הם יצאו. היה לי נעים, לא היה לי נעים. היה לי מעניין, לא היה לי מעניין. אני רוצה לבוא שוב, או אני לא רוצה לבוא שוב. זה כולנו. ככה אנחנו מתוכנתים. ואני רוצה לתת אותו טיפ אחרון לגבי אירועים, שהם ספציפיים גם לקהילה. תזכרו שזה לא אירוע, זה לא הרי לא בר מצווה, חתונה וכדומה, וזה גם לא מופע כלשהו. אנחנו רוצים לעשות אירוע קהילה. כלומר, גם אם עושים מופע עבור אירוע קהילה, אז צריך לתת את הערך המוסף. צריך לייצר חיבורים. שאותם חברי קהילה לא הרגישו שהם באים לאירוע חברה של בנק דיסקונט, והם לא מחוברים בכלל ולא יודעים מה קורה שם. שיהיה משהו בפתיח, שיהיה איזה וולקמינג שמברך אותם, שיהיה את הטיזרים שלפני, אבל טיזרים שלפני וגם ייצרו חיבורים בין חברי הקהילה, שנרגיש שייכות, משמעות וביטחון. אנחנו לא מגיעים לאירוע חברה, אנחנו מגיעים לאירוע קהילה, הקהילה שלנו. אנחנו מחכים לפגוש את האנשים.
מדהים. אז בואי נדבר על, על סיפורי הצלחה. כאילו, נדע, סיפור שתיים על קהילות שליווית, או היית מעורבת בהם, או לא משנה, גם לא. שאמרת, בוא נה, הם התחילו ב-X, ואחרי X זמן הם הגיעו לשלב כזה, בגלל שהם פעלו 1, 2, 3. אם יש לך סיפורים שלך שאת היית מעורבת, זה הכי טוב, כי את יודעת גם אחורי הקלעים מה היה, וככה אפשר ללמוד, אבל גם דברים אחרים, זה אחלה.
אוקיי, אז אני אתן, כן, רק סיפורים שהייתי מעורבת בהם.
יאללה, זה כיף. אז אני גם הולך לשאול שאלות, אם זה לא זה, אז תגידי לי אם זה פחות מתאים, בסדר?
אין בעיה. אני כבר גם מחדד איזשהו משהו, אמרת, התחילו מ-X, עברו ל-Y, מתארת לעצמי שדיברת על כמויות. אז אותי...
לאו דווקא, לאו דווקא. כי בסוף זה, כמו שאת אומרת, זה מה המטרה של אותה קהילה. זה יכול להיות איכות ולא כמות, זה יכול להיות כמות ולא איכות, זה יכול להיות בשביל כסף, או יכול להיות בשביל משהו חברתי, זה... לאו דווקא.
לחלוטין. אז באמת זה לא הכמות, זה האיכות סלש מעורבות. אוקיי? בוא שנייה, אני גם יוצאת שנייה החוץ לסוגריים. אם אנחנו נדבר על מדדים, אז יש את העניין של האימפקט, מעורבות, לעומת אימפקט.
אוקיי.
אוקיי, אז בוא אני אסביר את עצמי. נראה לי זה מאוד יענן עכשיו את המאזינים שלנו. עזבנו שנייה את השאלה שלך, כי זה פשוט נושא נורא נורא חשוב. העניין שמעורבות לעומת אימפקט. מעורבות זה עד כמה... עד כמה לייקים יש לי בתוך הקהילה, עד כמה תגובות יש לי בתוך הקהילה. זה מעורבות. Okay. השאלה אבל, האם קנו את הקורס? האם קנו את המוצר? זה האימפקט, אוקיי? Okay? Okay. אז חשוב מאוד מאוד לזכור שאנחנו לא חייבים קהילה גדולה ומעורבות גדולה, כמו שאנחנו רוצים אימפקט, שיבוא לידי ביטוי בשטח, בתכלס. סיפורי הצלחה.
יאללה.
הסיפורי הצלחה, אז קודם כל יש לי קהילה שאני מאוד מאוד אוהבת. יעצתי לצהל, קהילה שנקראת ממדה, מערך מדעי ההתנהגות.
וואו.
צוות מופלא. קודם כל הכל מתחיל ונגמר בצוות, עם מי שעבדתי. צוות מופלא של 4 אנשים, סופר רציניים, מקצועיים. תאמת, אתם יכולים ללמד אותי חלק מהדברים. ופשוט היה תענוג לעבוד ביחד. עשינו את הכל by the book, הכל היה... באמת, פשוט לייצר קהילה, שזה כבר היה לפני 1.5 שנה, שנתיים אפילו לפי דעתי.
זה אנשי קבע כאילו? מה זה קהילה?
אוקיי, סליחה, צודק. כמובן, אנשי צבא, שהם גם במילואים וגם בקבע, הם במערך מדעי ההתנהגות, וזה מיועד רק עבורם. זה קהילה של כמה מאות אנשים, והמטרה היא באמת, זה לדוגמה קהילת למידה.
זה פנים ארגוני, אבל לא? כאילו בהגדרות שלך?
אני אקרא לזה קהילה למידה, קהילה מקצועית. כי קהילה פנים ארגונית זה לא עבור כל החיילים בצהל מן הסתם, אז זה גם ספציפית כן. רק עבור אותם חיילים באותה יחידה, וגם זה סביב נושא מקצועי, הבא. אוקיי? כי זה לא קהילה למערך מדעי ההתנהגות, אבל כל אוהבי אופניים, כן, או כן. כל להטאבים, אוקיי? אז, זה קהילה פנים ארגונית.
נגיד איך הגדרתם שם המדדים להצלחה? זאת אומרת, הם מחויבים מן הסתם, מחויבים להגיע למפגשים כי זה צהל, נכון? או שאני טועה?
קודם כל, אנחנו ממש פתחנו, זה בדיוק אפילו לפני 1.5 שנה, כי פתחנו את זה בזום. כלומר, עבודת הכנה הייתה לפני זה, פתחנו את זה בזום, אז זה קצת טרף לנו את כל הקלפים, כמו לכולם, קורונה פתאום אימא למה עושים. טוב, מקים את הקהילה. אני גם חושבת האמת שההצלחה מאוד גדולה של הקהילה, גם בגלל שפתאום כולם היו בבית, והיו מבוהלים ובודדים, ורצו להשתייך לקהילה. אז דווקא לנו שיחק הקלף הזה של ה... קורונה ושל הבדידות, וזה מאוד הקפיץ לנו את הקהילה. המדדים שלנו באמת קצת נטרפו, מן הסתם, נטרפו לנו הקלפים, אבל כן, עשינו עדיין כן את המדדים. יש לי מודל שאני פיתחתי, שנקרא I, We, Reet ו-X, כלומר, I זה אני, היחס שלי כפרט בתוך הקהילה, כמות הלייקים והתגובות וכדומה. We זה כמובן אנחנו, כלומר, כמה אני מתקשר ביחד עם מישהו אחר, הקשרים הבין אישיים. Reet זה מתוך ריטואל, הריטואלים. אפילו לא אמרתי לך מקודם שקבוצה, ההבדל בין קבוצה לקהילה זה בשלושה דברים, זה חיבורים, ששמעתם אותי פה אומרת הרבה, ריטואלים שחוזרים בקהילה וערוצים. ערוצים של הקהילה באונליין ובאונלייף. אז כמו שאמרתי, המדד השלישי זה הריט, זה הריטואל. כמות הריטואלים, כמות המעורבות, ההשתתפות של חברי הקהילה בריטואלים, והרמה האחרונה שהיא הכי קשה למדידה, אבל אני באמת רוצה לשים אותה על פני השטח כדי להגיע אליה, זה ה-X, זה external, החיצוני. כלומר, עד כמה יש חיבורים כלפי חוץ, לא רק כמה יש שיח בתוך הקהילה, אלא כמה יוצאים אפקטים כלפי חוץ, אוקיי. עד כמה מדברים, אולי העיתונות, אולי קהילות אחרות מדברות על הקהילה הזאת, עד כמה היא פורסת כנפיים, עד כמה האימפקט שלנו, יוצא כלפי חוץ.
מדהים. יפה. יש עוד סיפורים כאלה?
יש קהילה, אני עכשיו עובדת עם ארגון שקרא SFI, Social Finance Israel. אני מקימה להם, הקמתי להם 3 קהילות במקביל. את האמת, אני בדיוק מלווה איתם, מסיימת איתם את התהליך של 9 חודשים עם 3.
מה זה הארגון הזה?
ארגון מדהים של אגחים חברתיים. זה ארגון כלכלי חברתי. כמו שאמרתי, Social Finance Israel. אני ממש ממליצה בחום לקרוא עליו, בעיקר למאזינים שלנו, נראה איזה מאוד יעניין אותם, כי הם מתעסקים בפיננסים.
שזה אגח, כאילו פשוט הם בונים, לוקחים חברות שמונפקות בבורסה, ויש להם אג'נדה חברתית, כאילו מתוך התאגיד החברתי, זה הרעיון? מה זה אגח חברתי? זה בורסאי או שזה...
אז אגחים חברתיים זה כמו אגחים לכל דבר שכולנו מכירים, רק המטרה היא לייצר אגחים חברתיים. כלומר, אני אתן דוגמה, אחת מהקהילות שהקמתי שקראת עתיד בריא,
אוקיי.
ומיועדת לאנשים טרום סוכרתיים. המדינה מבינה ששווה לה להשקיע על מנת לחסוך עלויות, בסדר, כן. קודם כך מכסף, לחסוך עלויות ולא לחכות שהם כבר יהיו סוכרתיים ובמצב יותר מתקדם, להגיע אליהם שהם טרום סוכרתיים, לייצר עבורם קהילה, כדי שהם יהיו ביחד, ואז נוכל להשקיע בבריאות שלהם, מבעוד מועד ולחסוך כסף. זה קהילה שהיא סופר מצליחה.
משרד הבריאות כאילו מממן את זה?
זה, איזה, זה גם משקיעים פרטיים שעובדים ביחד עם SFI.
מדהים.
באמת מדהים. אז יש קהילה כזאת, יש קהילת האמת, שהמשיך את הדוגמאות או שנעבור עליה? נעבור עליה, יאללה, עברנו.
יאללה, מספיק, כן. האמת שזהו, אנחנו כבר ממש מתקרבים לסוף, לסוף השיחה. כן, אז זה טס מהר הדברים האלה. בכל רעיון כזה אני ככה מבקש מהמרואיין, מרואיינת, לתת שלושה טיפים גדולים, רציניים, חזקים, טובים. אז זה יכול להיות, אתה יודע, זה יכול להיות גם לאו דווקא בניהול קהילה, זה יכול להיות מהניסיון שלך על דברים אחרים שאת עושה, את עושה המון דברים. זהו, אז אם יש לך ככה כמה טיפים לתת לנו, אנחנו נשמח.
אוקיי, אז ארבעה טיפים שלי. נכון, אמרת שלושה, אבל מה לעשות, יש ארבעה. והם באמת, הם תקפים לפי דעתי לכולם. דבר ראשון שממליצה לכם בחום, לא משנה אם אתם עצמאים, יזמים, שכירים, כל דבר, בבקשה, תחפשו את מה שבוער בכם, את התשוקה, את הרצון לעשות משהו שאתם רוצים, כי העולם כל כך קשוח שם בחוץ, אז לפחות תיהנו מהדרך. זה הטיפ הראשון. לאחר מכן, הגישה שלי, שאני יודעת שלא כולם הסכימו, אבל זה עובד לי מצוין. אוקיי, אני עם התשוקה, אני עם רצון, אני כולי עם חלומות בפנטזיות, יאללה, לקפוץ למים. זה הטיפ השני. פשוט תקפצו למים. דור ה-Y, דור ה-Z, אנשי העולם החדש, אל תראו בעיניים, אל תבזבזו זמן, יש כאלה שאוהבים לחשוב, אני בעד לקפוץ למים, ואז, אחרי שקפצנו למים, הטיפ השלישי, כנראה שמן הסתם עשינו טעויות בדרך, כי אין מה לעשות, אנחנו לא נצמדנו לתוכניות, אז הטיפ השלישי שלי, בבקשה, תיקחו דברים בפרופורציה. הכל בסדר, לא הרגנו אף אחד, סך הכל, אולי שחררנו איזשהו פוסט שלא מצריכים, אפשר לערוך אותו, או הגיע לאירוע 15 אנשים במקום 100, כמו שציפינו, כן, מבאס נורא, אבל אנחנו נתקדם הלאה. קחו דברים בפרופורציה והתקדמו הלאה. ואז הטיפ הרביעי והאחרון, שמבחינתי סוגר את כל העולם הזה, זה התמדה, עקביות, שוב ושוב ושוב, לא אחרי חודש, לא אחרי חודשיים, תרוצו למרחקים ארוכים, למרתונים, לאולטרה מרתונים, לא לספרינטים, ופשוט תמשיכו, 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 גם שקשה, בעיקר שקשה.
זה פשוט מדהים שכל פרק זה איכשהו מסתכם בלהתמיד ומיינדסט. אמרת פרופורציה וכאלה. זה ממש מדהים אותי לראות את זה מחדש כל פעם. כל בן אדם, אנחנו גם לא מתזמנים את זה, אבל זה מגיע איכשהו. אז כן, עוד פעם חזרים לאותם עקרונות. ותודה, יעל.
כיף גדול, תודה לך.
ביי.
ביי.